תודה על התזכורת. אז אנחנו בנושא שינויים בהלכה. עד עכשיו ראינו קודם כל את ההגדרה המושגית של שינוי, מה זה בעצם שינוי, וראינו שזה לא כל כך פשוט להגדיר מה נקרא שינוי, כי אם יש מדרש שמרני, אז בעצם לא מדובר באמת בשינוי. ואחר כך עברתי לשאלות הסמכות, כי אחרי הניתוח המושגי, בעצם התוצאה היא שעקרונית לא אמורה להיות בעיה לשנות את מה שרוצים לשנות, כי בדרך כלל זה ייכנס תחת הכותרת של שינוי, שמרנות מדרשית, מה שנקרא. כן, דיברתי על השינויים דרך שינוי הנסיבות, אז אני אומר, אם נשים פעם נפסלו לעדות ופעם הן לא היו משכילות, אבל היום הן כן משכילות, אז היום בעצם לא אמורים לפסול אותם לעדות, והטענה הייתה שזה לא שינוי בהלכה. זה לא שינוי, כי זה היישום הנכון של ההלכה, בנסיבות ששוררות היום, כן, עם דוגמת הבגדי ים וכו'. אז לכן הניתוח הזה בעצם אומר שהרבה מהשינויים שאותם אנחנו נרצה לעשות, לא ברור עד כמה בכלל מדובר בשינויים. מעבר לזה, עברתי גם לשאלת הסמכות, כי גם אם אנחנו עושים צעד הלכתי כזה או אחר, השאלה מי הגורם שיכול לעשות אותו. ושוב אני אומר, אם מדובר בשינויים מהסוג הקודם, לא עד הסוף ברור שבאמת שמדובר בשינוי, זאת אומרת שכללי הסמכות שלמדנו בפעם הקודמת, בכלל תקפים לגבי סוג כזה של מהלך. כן, דיברנו על זה שבהלכה דאורייתא, אז חל הכלל, דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו, זאת אומרת, אם זה נקבע בסנהדרין, כל סנהדרין אחרת יכולה לשנות את זה, לא צריכה להיות גדולה בחוכמה ומניין, אבל כן צריך להיות בסנהדרין. וזה הכל אם הדבר נקבע בסנהדרין, אם הוא לא נקבע בסנהדרין, אז אין בכלל בעיה. בהלכה דרבנן, צריך שהסנהדרין המאוחרת תהיה גדולה בחוכמה ובמניין, כדי לשנות. אלה הכללים הבסיסיים. אחרי זה גם דיברנו על ההקפאה. אבל גם אם אני מאמץ את כללי השינוי הבסיסיים האלה, מדובר בכללים איך משנים הלכות. אבל מי אמר שהמהלכים שתיארתי קודם הם בכלל שינוי? מי אמר שדבר כזה הוא שינוי? אני בסך הכל לא חולק בשום צורה על הבית דין הקודם, אלא אני טוען שבנסיבות ששוררות היום, היישום של אותם כללים שהבית דין הקודם קבע, דורש התנהגות אחרת בימינו, כמו שהמאירי עשה לגבי גויים, וראינו לזה דוגמאות. אז זה בכלל מעמיד בסימן שלה את כל הדיון. אבל גם אם נתייחס לדבר הזה כשינוי, יש פה, עכשיו צריך להיכנס לשאלת הסמכות. כי אם זה שינוי, אז אפילו שאני יכול להצדיק את השינוי, אפילו להראות שהוא מתבקש והוא ראוי וזה נכון וכולי, עדיין יש מחסומים פורמליים. צריך בית דין, בית דאורייתא, ובית דרבנן צריך בית דין גדול בחוכמה ומניין, בית דין, כשאני אומר בית דין, הכוונה סנהדרין. אז לכאורה זה במובנים מסוימים סותם את הגולל על האפשרות שלנו לשנות, כי האפשרות שלנו לשנות בעצם נעלמת ברגע שאין לנו בית דין גדול, אין לנו היום סנהדרין. אז בעצם אנחנו לא יכולים לשנות לא הלכות דאורייתא ולא הלכות דרבנן. לא יכולים לשנות כלום. אז תהליכי השינוי הופכים להיות אות מתה. בימינו בגלל שאלת הסמכות, לא בגלל שהשינוי הוא לא לגיטימי. זו נקודה חשובה, כי גם מי שטוען את הטענה הזאת, אחרי שהזכרתי את זה, גם מי שטוען את הטענה הזאת, צריך עדיין להיות ישר ולהגיד שנכון, השינוי מתבקש, השינוי ראוי, וטוב שיהיה שינוי כזה, אבל אין לנו סמכות. בדרך כלל בוויכוחים האלה, הטיעונים מתערבבים. אומרים, אין לנו סמכות, זה א', וחוץ מזה זה שינוי, זה כפירה, זה אפיקורסות, זה רפורמה, והשינוי לא ראוי. וזה שתי טענות בלתי תלויות. אתה יכול להגיד שהשינוי ראוי, אבל יש בעיית סמכות, אתה יכול להגיד שהשינוי לא ראוי. אבל אם אתה כל הזמן מערבב או טוען את שתי הטענות ביחד, זה מחשיב. כי זה בעצם אומר שאתה מסמן את, יורה את החץ ואחרי זה מסמן את המטרה, או אתה משתמש בעצם בכל הכלים שיש לך כדי להגיע לאותה מטרה, למרות שבעצם זה טיעונים שהם בלתי תלויים. אז לכן, כשאנחנו עוסקים בשאלת הסמכות, אז גם אם אנחנו מגיעים למסקנה ששינוי מסוים הוא מתבקש והוא ראוי וכך צריך, עדיין אנחנו חסומים בגלל שאין לנו סנהדרין, וכשאין בכלל סנהדרין, אז אי אפשר לשנות לא הלכות דאורייתא, ולא הלכות דרבנן. גם הלכות דאורייתא לא צריך גדול בחוכמה ומניין, אבל צריך שיהיה סנהדרין. ואז אמרתי, בהלכה ד' ברמב"ם ועוד, אמרתי שיש עוד מנגנון שנקרא מנגנון של הקפאה. והקפאה פירושו שינוי לזמן קצוב. עכשיו, שינוי לזמן קצוב זה מנגנון שהוא שונה לגמרי, זה מנגנון שבעצם אומר, אני לא חולק על הבית דין הקודם, אני לא מתכוון לשנות את ההלכה בכלל, אני טוען שבזמן הזה, מסיבות מסוימות, צריך להקפיא את ההלכה הזאת, כי היא יוצרת לי בעיות או כל מיני דברים מנסים לזה. ואז לא צריך בכלל את כללי שינוי ההלכות, והוכחתי מלשון הרמב״ם, שהכלל הזה של הקפאת הלכות, נאמר לכל בית דין בכל דור, לא דווקא לסנהדרין, לבית דין הגדול. כי הוא מדמה את זה לבית דין מקים ועונשים שלא מן הדין, שזה דין שוודאי קיים גם בימינו, ולכן המנגנון הזה פותח לכאורה פתח בקיר ששאלת הסמכות מציבה בפנינו. שאלת הסמכות לכאורה מנטרלת בכלל את האפשרות לעשות שינויים, אני אומר, רגע, אבל הקפאות זה עדיין אפשרי. זה נשים לב טוב. כשאנחנו מדברים על הקפאות, וזה אמרתי בפעם הקודמת, זה עלייה וקוץ בה. זאת אומרת, שטר ושוברו בצידו. זאת אומרת, מצד אחד זה מנגנון שלא תלוי בשאלת הסמכות, הוא עוקף מגבלות סמכות. מצד שני, אפשר להשתמש בו רק במקום שבו באמת ההלכה הקדומה יוצרת לי בעיה. לא במקום שאני חושב שההלכה הקדומה לא נכונה, או לא רלוונטית היום. כי במקומות כאלה זה נכנס למנגנוני השינוי, זה לא הקפאה. אני טוען, זה לא רלוונטי וצריך לשנות. ואם אני אומר, זה כן רלוונטי, רק זה כיוון שזה יוצר לי היום בעיה, אני רוצה להקפיא אותה. אז אני יכול באמת לעשות הקפאה. אני לא יכול להשתמש בהקפאה כעלה טענה להליך של שינוי, ולא של הקפאה. אני בעצם נתלה במנגנון של ההקפאה, כשהמוטיבציה שלי היא למעשה לחלוק על הבית דין הקודם. אבל במקום לחלוק עליו, אני בסך הכל מקפיא. אין שום הצדקה להקפיא, רק בגלל שההלכה לא נכונה. אם ההלכה לא נכונה, תשנה. במגבלות כללי הסמכות. הצדקה להקפאה זה לא כשההלכה לא נכונה, אלא כשהיא מזיקה. היא כן נכונה, או לא נכונה, או כן נכונה, לא משנה, אבל היא מזיקה. זה הבעיה. ברגע שההלכה מזיקה, אז אני יכול להקפיא אותה, עד לזמן שיבוא הבית דין המאוחר יותר, בדור הבא, עוד 10 דורות, לא משנה כמה, ולהחליט, כל דור ודור צריך הבית דין של אותו דור להחליט, האם זה עדיין בעייתי וזה עדיין נשאר מוקפא, או שמפשירים בהקפאה וזה חוזר לקדמותו, או שיבוא בית דין הגדול וישנה את זה, לפי כללי שינוי התקנות. אבל הקפאה אינה שינוי, כמו שהקפאה הזאת יכולה להיות גם ל-2000 שנה, זה לא משנה. ברמה העקרונית, הקפאה אינה שינוי, אז לכן זה פותח פתח מסוים, אבל באמת רק למקום שבו ההלכה הזאת גורמת נזק, לא למקום שבו ההלכה לא נכונה, שני דברים שונים. זה חילוק חשוב, כי אחרת פיתלנו לגמרי הפכנו את כל כללי הסמכות לאות מתה. תמיד אני יכול להגיד, אוקיי, אני מקפיא, אני לא משנה. ואז אין שום בעיה, אני פטור, אני לא צריך להיות סנהדרין, לא צריך להיות כלום. אני יכול לעשות מה שאני רוצה. זה לא עובד ככה. במקום שבו הבית דין רואה, הבית דין המוכר באותו דור, לא משנה, זה צריך להיות כמובן בית דין שיש לגביו קונצנזוס. הוא אומר, בדור הזה ההלכה הזאת לא נכון לקיים אותה, אנחנו צריכים להקפיא אותה, כי היא מזיקה, אפשר להקפיא את ההלכה הזאת, לא נכון. זה היה מה שראינו עד עכשיו. מה שאני רוצה להראות, זה איך הדבר הזה בא לידי ביטוי בעולם המעשי. זאת אומרת, האם מה שעשיתי פה זאת תיאוריה באלמה, או שאפשר באמת לעשות בזה שימוש פרקטי. והטענה שלי היא שכן, אפשר לעשות בזה שימוש פרקטי, הדוגמה של המאירי כבר הבאתי, אבל למשל, אם אני אנסה ליישם את זה על הדוגמה של הכשרת נשים לעדות, אני כבר הצלבו אותי בכיכר העיר בתור רפורמי. זה אותו דבר כמו שהמאירי עשה לגבי גויים, הרבה פחות אגב רדיקלי ממה שהמאירי עשה, אמנם נכון שגם את המאירי צולבים בכיכר השוק על העניין הזה. זאת אומרת, אף אחד כמעט לא מקבל את דבריו כמשהו רציני, מחייב, מדברים שזה היה זיוף, זה נכתב בגלל הצנזורה, כל מיני תירוצים כאלה ואחרים, אבל רוב הדעות הם לא מתייחסים למאירי הזה. הרב קוק כותב שהלכה כמותו, משום מה. אבל, אבל, אבל בדרך כלל זה לא מקובל להתייחס אליו כך. בכל מקרה, אז השאלה האם באמת, האם ואיך אפשר לעשות את זה במישור הפרקטי. אז בואו אני אנסה להראות לכם, לא רק דברים שהם הקפאה, אלא גם דברים שהם ניתנים לשינוי, ממש. וכאן אני רוצה להסב את תשומת לבכם לעוד פרצות, חוץ מפרצת ההקפאה, עוד פרצות שקיימות בתמונה שאותה תיארתי לכם עכשיו. אז אמרתי, אני, הפרצה של ההקפאה זה כבר דיברנו. יש טענות שאומרות שכאשר טעם התקנה, נגיד תקנה דרבנן, שצריך בית דין גדול בחוכמה ובמניין, כאשר טעם התקנה הוא ברור, או שהוא מצוין בתוך לשון התקנה, אז כן אפשר לבטל. איפה רואים את זה? אז אני יכול להראות לכם לשון של תשובת הראש. אני אזכיר את הראש הידוע במציע בדף צדיק, הראש כותב שם, שאומנם אנחנו לא דורשים טעם הדקרה, אבל במקום שהטעם הוא ברור לגמרי, אנחנו כן דורשים טעם הדקרה. זאת אומרת, תמיד צריך להיות איזשהו סוג של ספק, כדי שלא נדרוש טעם הדקרה, אבל אם ברור מהו הטעם, אז דורשים טעם הדקרה. בתשובת הראש, זה בפסקי הראש, הבא מציע בדף צדיק. יש תשובה של הראש, שתף לכם פה את הקובץ, כלל ב', סימן ח', אומר, זה לא שייך לדמותו, לדבר שנאסר במניין, ואין לו היתר, אלא על ידי בית דין הגדול ממנו בחוכמה ומניין, וכיוון שטעם האיסור ידוע, אם נתבטל הטעם, בטל האיסור ממילא. ממש מה שהוא כותב על טעם הדקרא לגבי איסורי דאורייתא, הוא כותב אותו דבר לגבי דיני דרבנן. הוא בעצם אומר שאם טעם האיסור ידוע, אז אם נתבטל הטעם, בטל האיסור. ולא צריך בית דין גדול בחוכמה ובמניין באיסור דרבנן. איסור דרבנן, דבר של מניין צריך מניין אחר להתירו. ובדרבנן הזה צריך מניין אחר שיהיה גדול בחוכמה ובמניין. אומר הראש, זה כשהטעם הוא לא עד הסוף ברור. אבל אם הטעם ברור וידוע, אז אם מתבטל הטעם, לא חל האיסור. האיסור מתבטל ממילא. אתן לכם למשל דוגמה. הגמרא מביאה שיש איסור לקרוא בשבת לאור הנר. איסור דרבנן, שם היתה. אני חושב שאתה תתה את הנר, ואז אתה תגיע לכיבוי או הדלקה. עכשיו, ידוע הסיפור, הגמרא בפרק שני בשבת, מביאה את הסיפור על רבי ישמעאל, שאמר, אני אקרא ולא אתה. אני אקרא לאור הנר, ואני לא חושש, אני לא אגיע לעטות את הנר, לכן אין לי צורך לחשוש לעניין הזה. ואז הוא קרא, ופתאום הוא שם לב שהוא עומד, שלח כבר את היד, הוא עומד לעטות את הנר, ככה מבלי משים, ובגרסה אחרת כתוב שהוא ממש איתה, שתי גרסאות לסיפור הזה, ואז הוא אומר, כמה גדלו דברי חבריי, שאסור לי, אסור היה לי לעבור על דברי חבריי, כמה גדלו דברי חבריי שאמרו, לא יקרא לאור הנר, שם היתה. זה הסיפור. שואל על זה, יש ספר שנקרא חזות קשות, כשהוא עובר על קושיות של רבי עקיבא אגר, שנשאר בצריך עיון אחת אחרי השנייה ומיישב אותה. יש ספר כזה על קושיות רבי עקיבא אגר על הגמרא, יש ספר כזה על קושיות רבי עקיבא אגר בחידושים שלו על המשניות, ויש ספר כזה על השוטים שלו. שלושה ספרים, זה יצא פעם בהוצאה של שלושה ספרים בקרך אחד. בכל אופן, אז בחזות קשות, שזה מדבר נדמה לי על קושיותיו על השס, בסוף מסכת ביצה, הוא שם מדבר על השאלה, שהוא מדבר שם על קידושין בשבת, הוא אומר, איך זה הולך שם? לא זוכר כבר, יש שם איזה קושייה של הבקי ואיגר, בתוך התירוץ של החזות קשות, הוא מביא את הסיפור הזה של, של רבי ישמעאל, הוא שואל שאלה, הוא אומר, נגיד שרבי ישמעאל היה צודק, ובאמת הוא היה מצליח לקרוא לאור הנר, ולא היה מגיע להטות. עדיין, יש איסור לקרוא לאור הנר, מה זה קשור, מה אתה עושה עכשיו חשבונות, אם אתה כן תגיע לחשש, שבגללו חששו או לא תגיע. ואני מותר לי לאכול עוף בחלב, אם אני יודע שאני שומר על עצמי שאני לא אוכל בשר בחלב. אין בעיה, איסור עוף בחלב הוא משום בשר בחלב. אבל אני יודע, אני לא אגיע לאכול בשר בחלב, שמתי לידי שני שומרים חמושים, אוקיי? שישמרו עליי שאני לא אגיע לאכול בשר בחלב. האם אני פטור מהאיסור של אכילת עוף בחלב? ברור שלא. האיסור הזה הוא איסור כללי, ולא כל בן אדם יכול לבוא ולהגיד לעצמו, אוקיי, אני עושה את החשבון, אני, אצלי אין את החשש, לכן אני פטור. יש איסור, והאיסור הזה מחייב אותך בלי קשר. אתם צריכים לשים לב טוב, שרבי ישמעאל, גם כשהוא חזר בו, הגמרא אומרת, למה הוא חזר בו? כי הוא ראה שהוא פשוט טעה בהערכת המציאות. עובדה שהוא כן כמעט, או ממש, הגיע להטות את הנר. משמע, אבל אם הוא לא היה מגיע לזה, אם הוא היה צודק בהערכה שלגביו אין את החשש, הוא לא יגיע להטות את הנר, זה נשאר בעינו. אז אם ככה, אז הוא כן היה מרשה לעצמו לעבור על איסור דרבנן, על האיסור של לקרוא לאור הנר. כל מה שהוא חזר או נזף בעצמו, זה רק בגלל שהתברר לו שהוא העריך את עצמו יותר מדי. זה לא, הוא אומר, לא טעיתי טעות הלכתית, טעיתי טעות בהערכת המציאות שלי. חשבתי שאני לא אגיע להטות, ומתברר שאני כן יכול להגיע להטות. טעיתי באחת המציאות, אבל הוא יצויר שאני לא טעיתי באחת המציאות. אני יודע, אני לא אגיע לעתות. האם מותר לי עכשיו לקרוא לאור הנר? לכאורה לא. אז למה רבי ישמעאל תולה את זה בזה, שהוא טעה באחת המציאות, שהוא בכל זאת יכול להיות שהוא כן היה מגיע לעתות? אני צריך להגיד, מה פתאום? יש איסור דרבנן, אבל איסור דרבנן לא עוברים. רואים שרבי ישמעאל טוען, שבמקום שבו לא שייך הטעם, התקנה בטלה. עכשיו, אני לא מבין, יש כללים, באיסור דרבנן צריך בית דין שיבטל את התקנה, אפילו אם בטל טעמה לפי הרמב״ם, צריך בית דין גדול בחומה ומניין. תראה, בית דין בטל הטעם, צריך בית דין, אבל לא גדול בחומה ומניין. רבי ישמעאל סתם הרשה לעצמו לעשות את זה, הוא לא כינס את בית דין הגדול, התיישב שם וקבעו בבית דין הגדול שמשנים את התקנה. הוא החליט שהוא, לגביו זה לא, אין את החשש, ולכן הוא קרא לאור הנר. איך אפשר לעשות דבר כזה? תקנה התקפה, כל עוד היא לא בוטלה, לפי כללי הביטול. אז ראיתי פעם מישהו שרוצה לטעון, שבנוסח, זה תלוי, במשנה זה מופיע באופן אחד, בברייתא זה מופיע באופן אחר, הנוסח שבברייתא הוא, לא יקרא לאור הנר שם היתה. מה זה אומר? לא יקרא לאור הנר שם היתה, פירוש הדבר שהטעם של התקנה מתואר בגוף התקנה. ואפשר היה להגיד לא יקרא לאור הנר נקודה. אני עכשיו שואל את עצמי, למה חכמים אסרו לי כל לאור הנר? כנראה זה מחשש שם אני אבוא להטות את הנר. אז אני עושה פה פרשנות למה המניע או מה הסיבה לכך שחכמים גזרו את הגזרה הזאת. זה סיפור אחד. שם, חלים כללי הביטול. בשביל לבטל את זה, אפילו אם השתנה הטעם, לגביי אין את החשש הזה, מה שלא יהיה, צריך בית דין גדול מחומר ומניין שישנה את ההלכה הזאת. אבל כאן, הטעם של התקנה כתוב בנוסח התקנה, לא יקרא לאור הנר שם היתה. זה לא רק נשאר לפרשנות שלי, אלא מי שניסח את התקנה, הכניס את הנימוק, את ההסבר, בתוך הנוסח של התקנה. למה באמת הוא עשה את זה? ברוב התקנות זה לא מופיע. באיסור לאכול עוף בחלב לא כתוב למה זה נאסר. פרשנות, הראשונים, מביאים, שם יבוא לאכול בשר בחלב. אבל אין, זה לא מופיע בנוסח התקנה, לא יאכל בשר בחלב, שם יבוא לאכול עוף בחלב, שם יבוא לאכול בשר בחלב. לא, אסור לאכול עוף בחלב. למה פה כתבו, לא יקרא לאור הנר, שם יתה? אומרים אלה שראיתי, אני לא זוכר כבר מי זה היה, שבחכמים כשהכניסו את טעם התקנה בתוך ניסוח התקנה, התכוונו לרמוז לי או להראות לי שכאן מותר לי לעשות את השיקול שעשה רבי ישמעאל. שאם לגבי הטעם לא שייך, או בנסיבות מסוימות הטעם לא שייך, אז אני יכול לוותר את האיסור הזה. מתי אני צריך לשנות את התקנה עצמה, כאשר אני מחליט מהו הטעם? לא כתוב בנוסח התקנה, עכשיו מי אמר שאני צודק, אולי זה לא הטעם, צריך בית דין גדול בחוכמה ומניין כדי לעשות את האקט הפרשני הזה, כדי להבין למה הייתה מיועדת התקנה. אבל במקום שבו המתקנים עצמם אומרים לי מה הייתה התקנה, למה הייתה התקנה שלהם, אז אני לא צריך לעשות שום פרשנות, הם עצמם אמרו. נו, אז זה מבחינתי זה כמו להגיד, אז כל מי שאין את החשש הזה לגביו, לא תיקנו לאסור, לא גזרנו עליו שזה יעשו. לכן במקרים כאלה מותר לי לשנות. אז הנה למשל דוגמה למצב שבו אני יכול לשנות הלכה, בלי אילוצים של שאלת הסמכות, בית דין גדול בחוכמה ומניין. מתי? כשאני יודע בבירור את טעם התקנה, או בפרט שטעם התקנה כתוב במפורש בנוסח התקנה. ופה אני יודע שהרבה מצטטים בשם הגר"א, לא ראיתי זה בשנים, אבל תמיד מצטטים את זה בשמו, שיטת הטעמים הנסתרים, אני מניח שזה מוכר לפחות לחלקכם. הגר"א טוען שגם אם חכמים הסבירו את התקנה או גזרה שלהם, זה טעם אחד, אבל יכולים להיות עוד כל מיני טעמים נסתרים. וכיוון שכך, אסור לנו בעצם לפרש את התקנה לאור הטעם, אפילו אם הטעם כתוב במפורש. כי אולי יש עוד טעמים נסתרים. אותו דבר אגב אומרים גם לגבי הלכות דאורייתא. גם שם, אתה לא יודע, לך תדע, גם אם יש טעם, למשל, אנחנו לא דורשים טעם הדקרא, ודאורייתא לא דורשים טעם הדקרא, זה מפורש בגמרא, מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, והלכה שלא דורשים טעם הדקרא. אבל יש מקומות שהתורה עצמה כותבת את הטעם. למשל, לא ירבה לו נשים, ולא יסור לבבו. משנה בסנהדרין בדף כ"א. אז מה זה אומר? אסור למלך להרבות נשים, והפסוק עצמו מסביר מה הטעם לאיסור הזה, שלא יסירו את לבבו. אז לא, פה אנחנו לא דורשים את הטעם הדקרא, לא אנחנו מפרשים מהו הטעם של הציווי בפסוק. הפסוק עצמו אומר לנו מה הטעם. אז לכאורה שרם, ודאי שאנחנו צריכים לדרוש טעם הדקרא, או מותר לנו לדרוש טעם הדקרא, מה הבעיה? אין שום חשש שאנחנו מתבלבלים או שאנחנו טועים. הפסוק עצמו אומר לנו מהו הטעם. גם שם יש כאלה שרוצים לטעון בשם הגר"א, כן, אבל יש עוד טעמים נסתרים, ולכן אתה לא יכול לפרש את הפסוק לפי הטעמים שמופיעים בו. טוב, לי זה נשמע מאוד מפוקפק, הנימוק הזה. הוא נשמע מאוד מפוקפק בגלל שנניח אפילו שיש אפשרות שיש טעמים נסתרים. אבל גם יש אפשרות שאין. אולי כן, אולי לא, אני לא יודע. עכשיו, יש לי טעם אחד שהוא גלוי. אני יודע, אני מכיר אותו, הוא הגיוני, ברור לי שהוא נכון. הוא כתוב בתורה, אז ודאי וודאי. התורה עצמה אומרת שזה הטעם. עכשיו, האפשרות היא שאולי אבל יש טעמים אחרים שהם נסתרים. אין ספק מוציא מדי ודאי. למה להניח שיש עוד טעמים נסתרים? אם יש, מישהו יגלה לי שיש, אז קיבלתי. אבל אם אני לא יודע שיש, רק מעצם החשש שיש טעמים נסתרים, אני לא אלך אחרי הטעם הברור מאליו שאני יודע אותו, אין בזה שום היגיון. אין בזה שום היגיון, זה מה שאני חושב, אז למה לעשות משהו אחר? אוקיי? בשום מקום אנחנו לא עושים דברים כאלה, אין ספק מוצאים מדי ודאי. אני יודע שיש טעם אחד שהוא ברור, ויש ספק, אולי יש טעמים אחרים. אולי כן, אולי לא. חובת הראיה היא עליך. במיוחד לאור מה שאני דיברתי בשיעור הראשון על נושא של שינויים, שצריך לזכור שיש מחיר לכל צעד שאנחנו נעשה, לשינוי יש מחיר, ולאי השינוי גם יש מחיר. לאי השינוי יש מחיר לא פחות מאשר לשינוי. למשל, דיברנו על הכשרת נשים לעדות, אז אם אני עושה שינוי מכשיר נשים לעדות, בטעיתי יש לזה מחיר. אם מוצאים המון לא בהצדקה, זה גזל, לא יודע מה, אני גם עובר על האיסור של לקבל עדות נשים וכו'. אבל מצד שני, יש גם הפסד, אם אני לא מקבל נשים לעדות, אני נשאר שמרן, כשהאמת היא שכן מותר לקבל אותה. אז אני בעצם לא מוציא דין אמת, יש לי עדות כשרה, ואני לא מקבל אותה. יש מחיר לכל הכיוונים. אין פה איזשהו צעד, לא לשנות זה ללכת על בטוח. לשנות, לך תדע, יש מחירים, לא כדאי. לא לשנות זה ללכת על בטוח, אני אומר לא נכון, אין דבר כזה ללכת על בטוח. גם ללא לשנות יש מחירים, לא רק ללשנות. בשני הצדדים יש מחירים. ולכן אני אומר שאין פה משהו בטוח. אז אם אין פה משהו בטוח, עכשיו אני שואל את עצמי, יש לי טעם שאני יודע אותו. מה אתה מספר לי? כן, אבל אולי יש כל מיני טעמים אחרים. אולי כן, אולי לא. מה זה שאני אעשה עם האוליים האלה? כל שיקול הגיוני שאני מעלה, יכול להגיד, כן, נכון, אבל אולי זה לא נכון. אולי, בסדר, אבל אם זה נשמע לי הגיוני, אז מבחינתי זה מה שנכון. או שאני טועה, אבל תביא לי ראייה, אז אני אקבל. נטל הראייה הוא עליך, לא עליי. זה שאני בטוח שאני צודק. ואם יש לי סברה הגיונית, אין לי שום סיבה לחשוש שאולי זה לא נכון. גם בקל וחומר. אני עשיתי קל וחומר, אולי יש פירחה. מה זה אולי יש פירחה? אם יש פירחה, תביא אותה. אם אין פירחה, יש פה שיקול הגיוני. ואני מקבל אותו. זה לא אומר שאין פירחות על קלים וחמורים, שלא ייתכן שבקל וחומר הזה שעשיתי יש פירחה, ייתכן. אבל ההנחה שלי זה שכל עוד זה הגיוני, הקל וחומר, אני עובד איתו. נטל הראייה הוא על מי שרוצה לפרוח, שיציג פירחה. אם הוא יציג פירחה, זה בסדר, אני אקבל. אבל כל עוד הוא לא יציג פירחה, הוא לא יכול לתבוע ממני לא להשתמש בסברה הגיונית, כי אולי יש פירחה, או כי אולי יש סברות אחרות. אולי זה לא מעניין אותי, אי אפשר לעבוד עם אולי. אולי לא קונים במקול. אז זה המנגנון הראשון לשינוי, וזה המנגנון שאומר שבעצם אם זה הטעם התקנה הוא ברור, או לפחות שהוא כתוב במפורש בתקנה, אז אפשר לשנות. ואין מגבלה של אילוצים. עכשיו, נכון שרוב התקנות זה לא ככה. רוב התקנות הטעם לא כתוב בתקנה. אז תשובת הראש היא לא תועיל לי שם, כי תשובת הראש מדברת, סליחה, לא תשובת הראש, מה שהאחרונים האלה שהבאתי, שמיישבים את קושיית רבי עקיבא אגר, שם זה לא יעזור לי, כי הם מדברים על מצב שטעם התקנה כתוב בפירוש, וזה מיעוט קטן של מקרים. אבל תשובת הראש, הניסוח הוא יותר רחב, בכל מקום שבו ברור מהו טעם התקנה. וזה בסך הכל הרבה מקרים זה ברור. ראשונים כבר מדברים על זה, ומסבירים מה הטעם של התקנה. אז נגיד שיש טעם ברור, מוסכם, וזה ידוע, עוף בחלב. ברור לכולם שהאיסור הוא שם יבוא לאכול בשר בחלב. אבל זה לא כתוב הטעם הזה בגוף התקנה. וברור לכולם שזאת הסיבה. לפי תשובת הראש, גם במצב כזה אפשר לשנות. זה כבר פותח שער יותר רחב לשינויים. דוגמה נוספת, יש כאלה שרצו לטעון שכאשר הטעם מתבטל עולמית, זאת אומרת, הוא כבר לא יכול לחזור חזרה, אז ההלכה הזאת בטלה גם בכלל לשינוי התקנה. אני יכול להביא לזה מקורות, אבל אין טעם, כל דבר להתחיל לקרוא מקורות. אני מסכם לכם פה ערוצים כדי שתראו שיש מסלולים עוקפי סמכות. זה לא נכון שאי אפשר לשנות הלכות או לשנות תקנות. יש מצבים שבהם המתקנים מלכתחילה תקנו שניתן יהיה לבטל את זה. למשל, כשהם קבעו את טעם התקנה בגוף התקנה. או מצבים אחרים, למשל, כשהתקנה תוקנה מראש לזמן קצוב. כן, הגמרא מביאה על זה, היו מוכנים לשלושת ימים, אל תיגשו אלישע, שם בהר סיני. ואז אחרי זה הגמרא, התורה אומרת, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, להגיד להם, שובו לכם לאוהליכם. כוונה, אפשר לחזור לשמש עם נשותיכם. עכשיו, התקנה מראש הייתה לא לקרב אלישע שלושה ימים. אז הגמרא שואלת, למה אחרי שלושה ימים, התורה צריכה להגיד להם שובו לאוהליכם? כאילו להתיר את התקנה הקודמת, את הגזרה הקודמת. לא צריך, אם מראש הייתה רק לשלושה ימים, אז זה בטל. יש פה ויכוח, רשי ותוספות וכו', יש כאלה שרוצים לטעון, שזה באמת נכון, זה פשוט השלושה ימים לא היה שלושה ימים של התקנה, אלא שלושה ימים נבואו על משהו אחר. אבל באמת שהתקנה היא רק לזמן קצור, פוקע, עובר הזמן, התקנה בטלה. אז זה עוד אפשרות לתקן תקנה. אני מזכיר לכם את חרם דרבנו גרשון, דיברנו עליו פעם קודמת, שהוא תוקן לאלף שנה. אחרי אלף שנה הוא מתבטל, לא צריך לכנס בית דין או לעשות איזה אקט של ביטול. יש מצבים שבהם תקנות לא תוקנו במניין. זה לא היה בסנהדרין וזה לא מופיע בגמרא, זה לא מדינה דגמרא. זה דברים מאוחרים יותר. במצבים כאלה שוב פעם, אין בכלל את כללי ביטול התקנות, כי זאת לא תקנה בכלל. כללי ביטול התקנות נאמרים על תקנות תקפות. איך אפשר לשנות אותם? אז יש כללים. אבל אם התקנה לא תוקנה בסנהדרין, אז היא לא מחייבת אותי מעיקר, לא צריך לבטל אותה. לא מחייבת אותי. נגיד שהרשב"א החליט על תקנה חדשה, לדעתו ראוי לאסור משהו. אז מה? לדעתו ראוי. זה לא אומר שזה אסור. גם אם הוא צודק, לא בגלל שאני לא מסכים איתו. אני מסכים איתו, ראוי לאסור. אז מה? כל עוד זה לא עבר בבית דין הגדול, זה לא מחייב. אז אין צורך גם להשתמש במנגנונים כדי לשנות את זה, כי התקנה מעיקרה לא תקפה. אז לכן כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, שהסמכות מעכבת את השינוי, זה רק במקום שאנחנו רוצים לשנות הלכה, שבעצמה נקבעה בסנהדרין. אבל אם ההלכה לא נקבעה בסנהדרין, אז כל כללי שינוי התקנות לא רלוונטי. הרבה מאוד מההלכות לא נקבעו בסנהדרין. יותר מזה, יש הלכות שנקבעו בסנהדרין, אבל אנחנו מפרשים אותם על ידי ראשונים ואחרונים. איך להתייחס לזה? לא יודע. הראשונים והאחרונים מציעים פירוש להלכה מסוימת שנקבעה בסנהדרין, או בגמרא שאמרנו שמעמדה כמו סנהדרין, אוקיי? אז מי קבע את ההלכה הזאת, הראשונים המפרשים או הגמרא או הסנהדרין? לא יודע, כי הסנהדרין קבעו משהו, אבל אם אני לא מסכים עם הראשונים שפרשו את המשהו הזה, אז אני חולק לא על מתקני התקנה, על הסנהדרין, אני חולק על הראשונים, ועל ראשונים מותר לי לחלוק. ראשונים הם לא, אין להם סמכות פורמלית, הם לא סנהדרין. לכן הרבה מאוד מההלכות, למעשה רוב מוחלט של ההלכות שבידינו, אלה לא הלכות שתוקנו בסנהדרין, וזה לא הלכות מדינא דגמרא כפשוטו. זה תלוי במחלוקות, פרשניות ופרשנויות. וכיוון שכך, אין מניעה עקרונית לשנות אותה. דבר נוסף, זה כתבתי פעם טור שעורר מהומות לגבי מה שקוראים באופן מוזר ביותר, גזירת קטניות. בפסח, כן? זה באמת גזירה אמיתית, אבל גזירה לא במובן של גזירות חזל, זה גזירה במובן של גזירות תח ותת. זאת אומרת, זה גזירה בגלל שהיא מאוד מאוד מכבידה ואין בה שום טעם ולא ריח. זאת אומרת, מה שקורה שם, אני טענתי בטור שלי את הטענה באתר שלי, יש בטור השני, נתגיד משהו כזה, אני מסייק בזה, ומה שטענתי זה שהביטוי גזירת קטניות זאת שטות. לא מדובר בגזירת קטניות, מדובר בחשש קטניות. אתה, נגיד, מה שהתחילו לא לאכול קטניות, בגלל שהם חששו שבתוך הקטניות יופיע גם פעורי חמץ, כן, חיטה או משהו, ויפול איזה מים, זה חמץ. אז לכן הם הקפידו לא לאכול קטניות, מצוין. עכשיו השאלה, האם אני צריך להמשיך את זה, או שאני יכול לבטל את זה, כי לי אין חשש כזה. זאת אומרת, מה זאת אומרת? צריך בית דין גדול בחוכמה ומניין. עכשיו, זה כמובן שטויות. למה זה שטויות? זה שטויות בגלל את הדין של הקטניות הוא דין מאוחר לגמרא בהגדרה. בגמרא עצמה כתוב במפורש, שיטת רבי יוחנן בן נורי זה לאסור גם אורס בפסח. אבל אין הלכה כמותו, כתוב במפורש בגמרא. אין הלכה כמותו. הגמרא מתירה במפורש קטניות. לכן ברור שגם אם יש פה משהו, הוא נוצר הרבה הרבה אחרי הגמרא, מאות שנים רבות אחרי הגמרא. אז אם זה ככה, אין לזה סמכות מעיקרה, לא צריך שנות בכלל. אבל עזבו, בואו נלך איתכם, יש לזה סמכות. זה נוצר בגמרא, אוקיי? אבל מה נוצר בגמרא? הדבר הזה, לדעתי, הוא לא תקנה ולא גזרה, הוא חשש. אני מכיר את הסיפור, את הבדיחה על הרבי מגור. הרבי מגור הולך להדליק נרות חנוכה. אז הוא רואה פתאום איזה מטטה שעומד שם על יד החנוכיה. הוא אומר למשמש שלו, קח את המטטה הזה מפה. אז המשמש שואל אותו, מה, למה? אז הרבי אומר לו, כי אם המטטה יהיה שם, אז משנה הבאה כל החסידים ידליקו חנוכיה כשעל ידם מונח מטטה. ככה הרבי עשה השנה. אז טוב, אז המשמש הבין, לקח את המטטה. מה קרה משנה הבאה והלאה? כל החסידים, לפני שהדליקו נרות, שמו מטטה, סילקו אותו ואז הדליקו נרות. הבדיחה העצובה הזאת היא בדיחה עלינו, לא על חסידי גור. זה מה שאנחנו עושים על כל צעד ושעל. זה מה שקורה בגזירת קטניות. גזירת במרכאות, קטניות. תחשבו על מצב אחר. יש בור בכביש. יש דין ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, נכון? אז מה אני עושה? אני עוקף את הבור, כי אני לא רוצה שיסכן את חיי. אוקיי? אתם יודעים מה? חכמי העיר קבעו שצריך לעקוף את הבור. נגיד, אפילו אם אתם רוצים. שטויות כמובן, אנחנו עוקפים את זה, כי זה מסוכן, אוקיי? הבור תוקן. אני עכשיו צריך להמשיך לעקוף אותו, כי עד שלא שינו את התקנה, אני אמור בעצם להמשיך לנסוע בזיגזגים סביב המקום הזה, לא משנה שכבר אין בו בור. שטויות, למה? כי לא הייתה תקנה לנסוע בזיגזה סביב הבור, זה היה חשש, אם אני אפול לתוך הבור, יקרה לי משהו, אז לכן אני עוקף אותו, זה לא איסור, זה חשש. מה זה קשור לאיסור? החשש כשהוא קיים אני חושש לו, כשהוא לא קיים אני לא חושש לו. באיסור אתה יכול לדבר, גם אם בטל הטעם, יכול שצריך בדין גדול וחובה ומינה כדי לשנות את האיסור. זה איסור, זה נקבע, זה איסור הלכתי. אבל זה לא איסור הלכתי, זה חשש. ברגע שיש חשש, יש חשש אז אני חושש, כשאין חשש אני לא חושש, לא צריך להמשיך לחשוש למרות שאין חשש. אם היה באיזשהו מקום רמזור, מקולקל, ואחרי שהוא תוקן הרמזור מותר לי לעבור בירוק, לא יודע, בעבר נהגו לעמוד שם בכל מקרה כי הוא היה תמיד אדום. עכשיו תקנו אותו, בסדר, אבל אנחנו לא משנים דברים, אפילו אם בטל הטעם, אם יש שטויות אלה, לא עברו כי לא ידעו, עכשיו אנחנו כן יודעים, יש ירוק, אפשר לעבור. עכשיו, קטניות, לאסור את זה זה שטויות, ממש לאסור את זה. כל מה שאתה יכול זה להגיד, יש לי חשש, בתוך הגרגירים של הקטניות, התערבבו גרגירי חיטה, או לא יודע מה, תבועה, חמשת מיני דגה. אז יש לי חשש לחמץ, טוב, את זה צריך לבדוק, איפה שיש חשש כמובן, צריך להחמיר, איפה שאין חשש, יאכלו ענבים ויסבאו, יאכלו עדשים ויסבאו, לא ענבים ויסבאו, כן? זאת אומרת, תאכלו קטניות ותהיו בריאים, מה הבעיה? אין את החשש, אין חשש, זה חשש, זה לא איסור, אני לפני שנתיים התחלתי לאכול קטניות, אשכנזי למהדרין, עודה ואבוש, אז זה שאני אשכנזי, לא זה שאני אוכל קטניות, אני אבוש. הנקודה היא שמדובר פה בחשש, לא באיסור. שום סיבה בעולם לשמור על זה. והדבר הזה הוא כל כך מופרע, באיסור הזה של הקטניות, שאנשים היום כמעט, הרי כל מה שאתם עושים בסופר היום לפני פסח, זה לבדוק אם הדבר הזה הוא קטניות או לא. אין מה לבדוק אם זה קשר לפסח, הכל קשר לפסח. מה שמוכרים קשר לפסח, אז הוא קשר לפסח. כל מה שבודקים זה רק אם זה קטניות או לא קטניות. זה מה שנשאר, זאת אומרת, כל העיסוק שלנו במזון לקראת פסח הוא סביב הקטניות. שכל העסק הזה הוא שטות אחת גדולה, מאלף ועתה. פשוט הבל ורעות רוח. אז עכשיו מסבירים לי כל מיני נימוקים, לא, מה פתאום, אנחנו מצאנו גרגירי חיטה, אל תשאל, באורז, אוי, נורא והיום, החשש הזה קיים גם היום. מעניין שהחשש הזה קיים גם היום רק לגבי אשכנזים. הספרדים שלא, אותם ספרדים שלא נהגו באיסור קטניות, אז להם לא אומרים, רגע, אל תאכלו קטניות, יש פה חשש חמץ. למה לא? כי זה בלבול מוח. סתם בלבולי מוח. אנשים לא יכולים להגן על התזה המופרכת הזאת, ומתחילים להסביר לי, לא, החשש הזה קיים גם היום. אם החשש הזה קיים גם היום, אז צריך לבדוק על איזה קטניות אנחנו מדברים. יש קטניות אולי שבהם מתערבב חיטה, יש קטניות שלא, אבל זה לא קשור למה שהיה נכלל בגזירת קטניות במאה ה-13 או ה-14. לבדוק היום, איפה יש חשש ואיפה אין. אם יש חשש, הנה חינם, צריך להחמיר. אבל מה זה קשור להגדרת קטניות? אז יש כל מיני חילוקים, יש קטניות ירוקות וקטניות לא ירוקות, קטניות שהיו בזמנם וקטניות שלא היו בזמנם. מה זה השטות הזו? אם אתה מדבר איתי על החשש שיש בתוך הקטניות חיטה, אז בוא נסתכל, הייתי שקית אורז ונחזי. אם באורז יש חשש, צריך לא, לאכול אורז. באדשים אין חשש, אז אדשים אני כן אוכל. כל דבר לגופו, כי זה חשש, זה לא איסור. אבל כל ההגדרות האלה שהולכים לפי כל מיני גדרים הלכתיים, מתייחסים לזה כאיסור, לא כחשש. כל מה שנכלל בקטניות של המאה ה-13, גם היום אסור, וגם היוצא ממנו אסור, וגם הנת ברנת שלו גם כן אסור, וכל מיני איסורים היסטריים מן הסוג הזה. זה הכל שטות. מין אפולוגטיקה כזאת של אנשים שמבינים שהם נמצאים במצב מגוחך, עושים צחוק מכל ההלכה, ואין להם דרך להגן על זה באמת. אז הם אומרים, מה פתאום, יש פה חשש, שאני עצמי ראיתי מלא גרגירי חיטה, ומביאים לך מחקרים, וכל הדברים כאלה. מעניין שהספרדים לא משתכנעים מזה, מכל המחקרים האלה. מי שאוכל קטניות, ממשיך לאכול קטניות. מה, הם לא רגישים לאיסור חמץ? יש פה איסור חמץ, יש פה חיטה בתוך האורז. אוי ואבוי. מה זה? איך כל הציבור ממשיך לקנות את זה? אני לא מצליח להבין את הדבר הזה. דבר נוסף, נדמה לי שפה, אפילו אם כל הסיפור הזה היה בו איזה גזירת קטניות, מה שנקרא, שלא היה ולא נברא כמובן, גזירת קטניות צריכה לשבת במקום של דבר שבמניין. מי היו החכמים בבית דין שאסרו את איסור קטניות? מישהו יודע על ישיבת בית דין שעשרה את זה, לא סנהדרין, כי זה היה הרבה אחרי שכבר לא הייתה סנהדרין. איזשהו בית דין, מה פתאום? יש ראשונים שכותבים, פה נהגו ופה לא נהגו, וכך נהגו כאן וכאן נהגו פה, אף אחד לא כותב, היה אצלנו מוטב בית דין, וקמנו שקטניות אסורות. איפה אין שום תיעוד על דבר כזה. בלי שבית דין קבע איך נוצר איסור. כמו שהיום אומרים, יש איסור לרכב על אופניים, שמה תבוא לתקן אותם. שטויות במיץ עגבניות. אתה לא יכול להמציא איסורים. אתה יכול להגיד, ראוי לא לרכב על אופניים, כי יש חשש שתבוא לתקן אותם. אבל זה שאתה חושב שראוי להופך את זה לאסור. דבר שבשביל שהוא יהפוך לאסור, הוא צריך להיאמר בבית דין הגדול, שיש לו את אסור לגביו. שיכול לקבוע על זה איסור. אין איסור דרבנן בלי שמישהו קבע את האיסור דרבנן הזה. זה שנראה לך ככה, אז מה אם נראה לך? אז נראה לך, אז מה? יכול להגיד, לא ראוי, צריך להיזהר, זה גמור, אבל זה חשש, זה לא איסור. החשש, שמה תבוא, לתקן? לבדוק, אם יש חשש, בהחלט מן הראוי להיזהר. לא יכול להגיד לי שיש איסור. אין איסור. כל עוד זה לא נקבע בבית דין מוסמך, אין איסור. והדבר האחרון לגבי קטניות, זה שזה מביא לכל כך הרבה נזק, שזה עושה כל כך הרבה צחוק מכל העולם ההלכתי, זה פשוט הופך אותנו לחוכה ויתלולה, הנושא הזה של הקטניות, גם בין עצמנו, אני לא מדבר כבר על בעיני מי שנמצא מחוץ לעולם ההלכתי. אני מרגיש נבוך מהאיסור הזה, מרגיש אידיוט. זאת אומרת, ממשיך להתנהג ממש כמו המטטה של הרבי מגור, אנחנו כולנו מזיזים את המטטה של הרבי מגור, כל שנה בפסח, כל מי שעושה את זה, לא כולנו, כל מי שעושה את זה, מזיז את המטטה של הרבי מגור כל פסח. זה מה שאנחנו עושים. זה מביך. עכשיו, הנקודה היא, למה אני אומר את זה? כי במקום שבו באמת יוצא נזק מהדבר, פה יש גם את מנגנון ההקפאה. תראו כמה, את כל המנגנונים אני יכול להראות לכם על קטניות. אפשר להשתמש בכל המנגנונים כדי לשנות את זה, רק שלא צריך כמובן מנגנונים. זה לא אסור מעיקר. אין צורך במנגנונים. אפילו אם תקבלו את ההמצאה הזאת שמדובר פה באיסור, יש גם מנגנונים שיטפלו באיסור הזה, אפילו אם יש פה איסור. ואין פה. אבל אפילו אם היה פה. אז לכן, זה למשל דוגמה מובהקת לאיזשהו חשש, רתיעה אינסטינקטיבית משינוי בהלכה, אין לזה שחר, זה פשוט, זאת אומרת, זה עושה צחוק מכל הסיפור הזה.
איך הרב מתייחס לתוקף של מנהג? הרי הרמה בהמון מקומות, השולחן הערוך מוסיף ונוהגים, אצלנו נוהגים כך וכך.
אוקיי, אז אני אומר, הדבר, למנהג יש תוקף, כי הגמרא אומרת, אל תיטוש תורת אמך. יש תוקף למנהג, אבל זה לא מנהג, זה חשש.
זה לא מנהג?
לא, מה פתאום? זה חשש. זה שאנשים מתייחסים לזה כמנהג, זה מנהג שטות. מנהג שכתוב במפורש בגמרא שמותר. מה המנהג פה? לנהוג נגד הגמרא. אתה יכול להגיד שהיה חשש, בסדר גמור. לא עושה את הקטניות, אני חושש שיש שם חמץ. אבל חשש זה מתי שיש חשש יש, מתי שאין אין. קוראים לזה מנהג כדי, עוד פעם, כדי לעקוף את הקושי הזה, להגן על התזה שאי אפשר לשנות את זה. אז לא, זה גזירת קטניות, וזה מנהג קטניות, ביסודתו בהררי קודש, והוא מזיז את הנצח שבהוד כל שנה 2 סנטימטר ימינה, ולכן אף אחד אסור לו לגעת בדבר הקדוש הזה. פשוט שטות והבל, פשוט מאלף ועטף. עכשיו, יש למשל עוד סיטואציה, מה קורה כאשר חכמים לא אסרו את את הדבר, אלא את הטעם. למשל, אני אקח דוגמה שהיא כנראה לא נכונה. ונגיד שרחמים אסרו לאכול עוף בחלב, שמא תבוא לאכול בשר בחלב. אוקיי? עכשיו, השאלה היא מה הם אסרו. הם אסרו לאכול עוף בחלב, או שהם אסרו לאכול כל מה שאתה עלול להגיע מחמתו לבשר בחלב, אכילת בשר בחלב. שבמקרה בזמנם זה היה עוף בחלב, אבל בזמננו אולי זה גם סויה בחלב. השאלה פה, האם כאשר יש לי טעם לתקנה, מה אסרו? אסרו את הטעם או אסרו את התקנה? אותה שאלה אגב עולה בדאורייתא. שיש בדאורייתא פסוק כמו לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. אפשר לדון, האם התורה אסרה ריבוי נשים מחשש של לבבו של המלך יסור, או שהתורה אסרה לעשות דברים שמסירים את לבבו? ריבוי הנשים זה רק הדוגמה למעשה שיכול להביא להסרת הלב, ויש עוד מעשים כאלה. וכולם נאסרו, כי האיסור הוא הטעם, לא הדבר עצמו. אם זה כך למשל, אני יכול להגיד, המלך שמרבה לו נשים היום, זה להפך, זה ידביר את העירת שמיים שלו. לכן מלך היום אין לו שום איסור להרבות נשים, מה שאסור לו זה להרבות סוסים. כי סוסים יסירו את לבבו, הוא יתעסק כל הזמן עם הרכוש שלו, ואז בעצם, כיוון שהאיסור הוא הסרת הלב, האיסור הוא לא ריבוי אנשים. ריבוי אנשים זה רק האופן שבו התורה אומרת, שאתה יכול להגיע להסרת הלב. אז במצב כזה, צריך לבדוק לגופו, אם היום משהו אחר מביא להסרת הלב, אז משהו אחר. אני אתן לכם דוגמה למשהו ששאלתי באתר שלי לפני יום או יומיים, על נעילת סנדלים בתשעה באב. אוקיי? סנדלים שהם לא מאור, אבל בעצם הם הרבה יותר נוחים ונעימים, ולא פחות מכובדים מסנדלי אור. כן, טבע נאות וכל הדברים האלה. מה עם זה? מותר או אסור בתשעה באב? מה שאסרו זה מנעלי אור. אבל פה עולה השאלה, ואין איסור בלי שאסרו אותו. אי אפשר עכשיו לאסור מחדש, גם אם נראה לך שזה אסור. או שזה נאסר במקום שהוא מוסמך, גמרא או סנהדרין, או שאין איסור. אי אפשר לאסור דברים רק כי נראה לי. אז פה אחת משתיים. אם אני מבין שאסרו סנדלי אור, והנימוק היה כי זה נותן הנאה או משהו כזה, אז אנחנו לא דורשים טעם עד גם דייסור דרבנן. וזה מותר טבע נאות. אם אנחנו מבינים שהם לא אסרו בכלל סנדלי אור, מה שהם אסרו זה סנדלים נוחות ומכובדות, כשבזמנם סנדלי אור היו הנוחות והמכובדות, משהו אחר, אז צריך לאסור גם טבע נאות של היום. אתם רואים את הבגדי ים, זה בדיוק השיקול של הבגדי ים, אוקיי? אז במקום כזה, אני באמת לא משנה, אני בסך הכל מיישם את אותה הלכה שאומרת לי לא לנעול סנדלים מכובדות ונוחות, רק שבנסיבות של היום, זה לא סנדלי אור, אלא סנדלים משל טבע נאות. אז זה לא שינוי, להפך, זה היישום הנכון של ההלכה שבית דין הקדום עשה. מי שממשיך ללכת עם טבע נאות ואוסר על עצמו סנדלי אור, עובר על ההלכה. הוא המשנה, לא אני. כי ההלכה אוסרת לא ללכת עם בגד ים, לא מחייבת ללכת עם בגד ים, ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. כמו שאמרתי בפעמים הקודמות. אוקיי? דבר כזה, מי אמר שהוא שינוי? דוגמה אחרת, ההלכה, זה ההלכה דאורייתא, אוסרת לאכול טרפות. עכשיו, יש רשימה בחזל, רשימת טרפות בחזל. מה קורה אם היום אנחנו יודעים שאחת הטרפות האלה היא לא טרפה? אבל יש משהו אחר, מחלה, מום אחר בבהמות, שאני יודע שהן טרפות, זה ימות תוך י' בית חודש, עד י' בית חודש. האם אני משנה את דיני טרפות? אז זה תלוי. אצל הרמב״ם, אגב, יש הבדל בין טרפות אדם לטרפות בהמה. בעניין הזה, אבל אני אומר, ברמה העקרונית זה תלוי. אם אני תופס שהאיסור לאכול הוא לא על רשימת הטרפות שחזל הביאו, האיסור הוא לאכול בהמה שנמצאת עם מום כזה, שיביא אותה למות תוך עד י' בית חודש. אם זה ככה, אם אני יודע היום על משהו אחר, או שנולד היום משהו אחר, אז הוא יעשו באותה מידה. אם אני יודע שיש מום שחזל מנוע, אבל הוא לא גורם למיטת הבהמה תוך י' בית חודש, אז יהיה מותר, זה לא שינוי של ההלכה בכלל. ההלכה לא אסרה את רשימת המומים האלה. ההלכה אסרה כל בהמה שתמות תוך י' בית חודש. צריך לבדוק עכשיו איזה בהמה מתה תוך י' בית חודש. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לא. ההלכה אסרה את רשימת הטרפות האלה. הסיבה, כי היא חשבה שאלה הדברים שיביאו למיטת הבהמה תוך י' בית חודש. אבל זה רק הסיבה לאיסור. האיסור הוא על רשימת הטרפות האלה. קשה מאוד, כמובן, כל גזירה דרבנן וגם איסור דאורייתא, אפשר כמובן לפרש אותו כך או כך. קשה מאוד להוכיח האם האיסור הוא הנימוק או האיסור הוא ההגדרה ההלכתית עצמה, והנימוק הוא רק הטעם של האיסור. תמיד אפשר להגיד את זה כך, אפשר להגיד את זה כך. אבל העובדה שהראשונים עושים שיקולים כאלה לא מעט. משתמשים בשיקול הזה כדי לשנות הלכות. טוב, בואו נצא לשלוש דקות הפסקה, כבר עברנו את חצי השיעור, ונחזור אחר כך. Thank you. אוקיי. יש אולי עוד הערה אחרונה בעניין הזה. יש בטיעון לטובת השינוי, בטיעון לטובת השינוי, יש איזושהי הנחה בדרך כלל שהשתנו הנסיבות העובדתיות. כמו דיברתי על הכשרת נשים לעדות וכדומה, אז הטענה היא השתנו הנסיבות העובדתיות, ולכן עולה טענה שצריך להכשיר נשים לעדות. השתנה הטבע של הגויים, ולכן צריך להכשיר, להתייחס אחרת לגויים. זה יחסית מצב קל. למה? כי פה זה בעצם שינוי של התוואים, מה שנקרא, שינוי של, של המציאות עצמה. מה קורה כאשר משתנות הנורמות, או משתנים הסטנדרטים? למשל היום מקובל להתייחס באופן שוויוני, או לפחות שוויוני יותר, לנשים. עכשיו, זה לא שינוי עובדתי, זה שינוי ערכי. השאלה האם גם שינוי כזה יכול להוות בסיס לטענה לטובת שינוי בהלכה. זה הרבה יותר מרחיק לכת. כי כל הדיון שפתחתי בו, עם הבגדי ים, והטענה היא שבעצם השינוי השמרני, מה שקראתי, הוא לא שינוי, הוא המשך של אותם ערכים ונורמות ההלכתיות של התורה, בנסיבות החדשות שנוצרו, אז אני ממשיך את אותן נורמות. רק בנסיבות החדשות, היישום של הנורמות צריך להתבצע אחרת, כי הנסיבות היום הן אחרות. אבל כשאני מדבר על שינוי ערכי, בשינוי ערכי, המצב הוא שונה לגמרי. אז באיזה מובן אני ממשיך? מה, אני ממציא תורה חדשה? נגיד שוויון האישה, אני מאמין בשוויון האישה. עכשיו נגיד שיש הלכות לא שוויוניות, אוקיי? לא נגיד, יש הלכות לא שוויוניות. עכשיו, השאלה היא מה אני עושה עם זה? האם אני יכול להגיד, אוקיי, אבל היום שוויון האישה זה ערך מאוד מאוד חשוב, המצב השתנה, וכיוון שכך צריך לשנות את ההלכה. אתם מבינים שהלוגיקה שדיברתי עליה עד עכשיו לא רלוונטית לזה. כל הלוגיקה שדיברתי עליה עד עכשיו, זה לוגיקה שמצביעה על יישום של אותו ערך, ואותה נורמה, בנסיבות עובדתיות שונות. כיוון שכך דרושה התנהגות שונה. כאן אני אומר לשנות את הנורמה עצמה. עכשיו, מה זאת אומרת? אני הרי עובד את הקדוש ברוך הוא, לא את הרוח הנושבת מסביבי, הרוח הערכית הנושבת מסביבי. אז מה יכולה להיות הצדקה לסוג כזה של שינוי? עכשיו, פה זה עניין הדין, כי באופן עקרוני, זאת אומרת, יש מצבים שבהם השינוי הערכי הזה מוביל בעקיפין לטענה הלכתית לגיטימית. נגיד שכיוון שהיום מעמד האישה הוא שונה, וההתייחסות אליה, המקובלת אליה, היא יותר שוויונית, אז היום לקפח אותה במשהו, זה הרבה יותר פוגע בה ממה שזה פגע בנשים של פעם. עכשיו יבוא מישהו ויאמר, מה שעשו פעם זה היה בגלל שהפגיעה הייתה קטנה, אבל היום הפגיעה היא גדולה, ולכן היום לא אמורים לעשות את זה. אתם מבינים שפה אני אומנם מתבסס על שינוי שהוא שינוי ערכי, נורמטיבי, לא שינוי עובדתי. אבל הטיעון לשינוי ההלכה לא מסתמך רק על זה, אלא השינוי הערכי הזה יצר שינוי עובדתי. כי עכשיו אישה נפגעת יותר ממה שאני אעשה. עכשיו זה כבר שינוי עובדתי. פעם אישה נפגעה פחות, היום היא נפגעת יותר. אז נכון שהשינוי ההלכתי הזה או הערכי הזה, העובדתי הזה, יסודו בשינוי ערכי, אבל הלוגיקה של השינוי בהלכה לא מסתמכת על השינוי הערכי. אני לא טוען שצריך להתייחס לאישה אחרת, כי מאוד חשוב להתייחס אליה שוויונית. זה טיעון לשינוי ערכי. אני אומר, לא חשוב בכלל להתייחס אליה שוויונית. ההלכה היא לא שוויונית, וזה מצוין, חייבים להיות שוויניסטים. אלא מה? אני רוצה לטעון שכיוון שנשים היום נפגעות מזה יותר עובדתית, נכון שזה בגלל שינוי הערכי, אבל תכלס, עובדתית הן נפגעות מזה יותר, אז קרה פה שינוי עובדתי. ברגע שקרה שינוי עובדתי, אז זה כן יכול לעבוד בסיס לשינוי הלכתי. אז לכן אני על סוג הזה של הטיעונים לא מדבר, זה שייך ללוגיקה הקודמת, שינוי עובדתי. לא אכפת לי שהשינוי העובדתי הזה הוא תוצאה של דברים אחרים. תכלס, קרה פה שינוי עובדתי. אני מדבר על מצב שבו אני רוצה לשנות את הערך ההלכתי, נקודה. לא ליישם אותו אחרת, לא ששינוי הערכים מקרין על שינוי עובדות, אלא השינוי הוא שינוי ערכי. אני מאמין בשוויון האישה, לכן ההלכות שנקבעו לא על בסיס שוויוני, צריכות להתבטל. השאלה אם יש מקום לטיעון כזה. זה כבר נשמע מאוד מאוד מרחיק לכת. גם אם מקבלים את כל מה שאמרתי עד עכשיו. הרבה אנשים יגידו שגם מה שאמרתי עד עכשיו הוא מאוד מאוד מרחיק לכת, אבל נדמה לי שכשמקשיבים לטיעונים אז רואים שזה בכלל לא מרחיק לכת. זה דבר מתבקש וברור. אבל זה באמת מרחיק לכת. אז את מי אנחנו עובדים? את הערכים הנהוגים באירופה של ימינו? אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא, אם בתורה יש ערך לא שוויון, זאת אומרת, התורה לא מצדדת בשוויון, אז בשם מה אני משנה את ההלכה, איך אני יכול לשנות את ההלכה בשם השוויון? איזה מעמד דתי יש לערך השוויון, כשהתורה עצמה אומרת לי לא להיות שוויוני? לעיקרון כזה, אין מקום, לדעתי. אין מקום להצעה כזאת לשינוי. אלא מה, גם פה זה לא גלט. למה? או לא clear case. למה? כי איך אני יודע שהתורה היא לא שוויונית? אם אני מדבר על דינים שכתובים במפורש בתורה, זה דיון אחד. אם אני מדבר על דינים שהם או דיני דרבנן, או פרשנות או דרש לתורה שעשו חכמים, כאן זה כבר יותר עדין. כי חכמים דרשו את התורה, ברור לפי העולם הערכי שבתוכו הם חיו. ואם אני רוצה עכשיו לשנות את זה כי אני חי בעולם ערכי אחר, אני לא משנה את ערכי התורה. אני משנה את ההלכה שנקבעה לפי הערכים שהיו בעולמם של חכמים. מי אמר שאת זה אי אפשר לעשות? אתן לכם דוגמה. דוגמה שכבר דיברנו עליה. הכשרת נשים לעדות. הכשרת, זה שאישה פסולה לעדות לא כתוב בשום מקום בתורה. זה דין דאורייתא. לא כתוב בשום מקום בתורה. איפה לומדים? זה גמרא בשבועות. לומדים את זה מ"ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני השם". אנשים ולא נשים. כבר דיברתי על זה שזו דרשה מאוד מפוקפקת, בעייתית מהרבה מאוד בחינות, זה ממש מופרך לכאורה. אבל זה, ככה גמרא דורשת. עכשיו, דווקא בגלל שהדרשה היא דרשה מפוקפקת, כמו שדיברתי על זה אז, עולה החשד, או זה רמז לזה, שכשחכמים פסלו נשים לעדות, הם לא לקחו את הפסוק, פסלו מנו דרשה וזהו, וזה טבולה רסה, כן, דף חלק. היה להם עניין לפסול נשים לעדות, לא עניין אינטרס. להם באמת חשבו שאישה צריכה להיות פסולה לעדות, משיקוליהם שלהם, לא משנה כרגע. נגיד שיקול של כבודה בת מלך פנימה, או לא משנה, נשים דעתם קלה, מה שאתם רוצים, לא משנה כרגע. אבל היה להם איזשהו שיקול, והם הכניסו אותו להלכה דרך הדרשה. זה אומר בעצם שהדרשה היא לא דרשה שעומדת לעצמה. הדרשה הזאת מבוססת על הנחה ערכית, אבל ההנחה הערכית הזאת אין מקורה בתורה, מקורה בחכמים. החכם שדרש את הדרשה הזאת התבסס על תפיסה ערכית שהייתה לו. עכשיו, אם התפיסה שלי שונה מהתפיסה שלו, למה אני לא יכול לשנות את זה? אני לא מדבר כרגע על שאלת הסמכות. אם זה נקבע בגמרא, אז יש פה את שאלת הסמכות, בעצם בית דין גדול בחומה במניין, או לא, לא משנה, אבל כל כללי השינוי חלים פה. אני מדבר עכשיו על השאלה העקרונית, לולי שאלת הסמכות, אני סנהדרין עכשיו, יש לי את הסמכות, אבל עדיין אני רוצה לעשות את הדבר הנכון. אז פה, זה נקודה מאוד חשובה, במקום שבו הערך שאותו אני רוצה לשנות, ושוב, רוצה לשנות את הערך, לא ליישם את אותו ערך במציאות שונה, אני רוצה לשנות את הערך. במקום שבו השינוי של הערך, או הערך שאותו אני רוצה לשנות, הוא ערך של חכמים, לא ערך של התורה, אני לא רואה בזה קדושה. חכמים אין להם סמכות בתחום הערכי, שחכמים קובעים שאלה הערכים הנכונים, אני יכול לא לקבל את זה. למה אין להם סמכות בתחום הערכים? יותר מזה, אני מניח שהערכים שלהם גם הושפעו מהסביבה שבה הם חיו ופעלו, ומהתקופה שבה הם חיו ופעלו. תקופה היום היא אחרת, והיום סוררים פה ערכים אחרים, שאני גם מזדהה איתם, לא רק בגלל שהם סוררים, אני באמת מזדהה איתם, אבל אני יודע שההזדהות שלי, בין היתר, היא בגלל שאני חי בתוך התקופה הזאת, בתוך מי אני יושב. אבל זה נכון גם לחכמים, גם הם הזדהו עם הערכים האלה, כי הם חיו במקום ובזמן שבו הם חיו. עכשיו, אם זה כך, אני לא רואה סיבה לא לעשות גם שינוי ערכי, לא רק שינוי עובדתי, או לא רק יישום של שינוי עובדתי. הערכים, נגיד שאני לומד איזה ערך מאגדתא בגמרא, לא מחלק הלכתי, מאגדתא. האם אני מחויב לנהוג בחיי על פי הערך הזה? אני טוען שלא. לגמרא יש סמכות בהלכות שהיא קובעת. אבל הסמכות ניתנה לה איפה שניתנה לה. אם הסמכות לא ניתנה לה, אז לא. אם הגמרא הייתה לוקחת את הערך הזה, מתרגמת אותו הלכתית, וקובעת איסור הלכתי, או מצווה הלכתית, זה משהו אחר. יש לה סמכות לקביעות ההלכתיות שלה. אבל במקום שבו התורה אומר, הגמרא אומרת, צריך להיות ענוותן. ואני חושב שדווקא ראוי להיות גאוותן. כך אני חושב, אוקיי? כל עוד לא קבעו את זה בתור הלכה, זה לא מחייב אותי. הערכים שאומרים חכמים, הם לא ערכים שמחייבים אותי. קיבלתי על עצמי את הפסיקות ההלכתיות שלהם, לא את העולם הערכי שלהם. אני כן מקבל כמובן את העולם הערכי של התורה. אבל אני לא יודע מה העולם הערכי של התורה, אלא אם כן אני מפרש את התורה. אבל זה שרחמים חשבו ככה שדבר מסוים יש לו ערך או אין לו ערך, זה מחשבה שלהם. זה לא הופך את זה לערך של התורה. לכן, פה למרות שבשינוי ערכי, זה באמת נראה משהו שהוא כבר רפורמה, זה כבר לא יכול להיכנס לתוך מסגרת מחשבתית או הלכתית אורתודוקסית שנאמנת להלכה, אני חושב שאפילו זה לא מדויק. גם שינוי ערכי יש לו מקום. אוקיי, בזה בעצם אני מסיים, אבל, אני מסיים את הקטע הזה של השינוי בהלכה, אבל אני רוצה למנף את את הקטע האחרון הזה, כדי לפתוח את את הסוגיה הבאה. ואני רוצה לדבר על על היחס בין נורמות לבין עובדות. בדיוק עכשיו דיברתי על זה, כן? שינוי עובדתי, שינוי הלכתי. אנחנו נראה שבעצם זה תרגום קצת של מה שאני עשיתי עכשיו, מה שניתחתי עכשיו. בואו נסתכל על סוגיה בגמרא, במשקפיים של שינוי הלכתי. עדיין כאילו בתחום השינוי ההלכתי, למרות שעברתי נושא. אני מקשר את שני הנושאים. יש גמרא בבבא בתרא, בדף ה. גמרא קובעת שם חזקה, שאין אדם פורע תוך זמנו. כן? נגיד, אני תובע בן אדם על הלוואה שהלוויתי לו, והוא אומר, פרעתי. אז אם הוא אומר, נגיד שהלוואה ניתנה ל-30 יום, ואני תובע אותו אחרי שבוע. לא, סליחה. אם אני, הלוואה ניתנה ל-30 יום, ואני תובע אותו אחרי 50 יום. הוא אומר, פרעתי לך לפני שבוע. אז הוא נאמן. למה הוא נאמן? כי עבר זמן הפיראון, ואני המוציא, אני רוצה שהוא יפרע לי, מוציא מחבר עליו הרעיה. אוקיי? אז הוא נאמן. מה קורה אם הוא טוען, פרעתי, אם אני תובע אותו לא אחרי 50 יום, אלא אחרי 20 יום. הוא אומר לי, פרעתי לך לפני שבוע. אומרת הגמרא, הוא לא נאמן. למה הוא לא נאמן? כי אם היה לו את הכסף ל-30 יום, לא סביר שהוא פרע אותו אחרי שבועיים. בן אדם שיש לו כסף ל-30 יום, מחזיק אותו את כל הזמן שהוא יכול להחזיק אותו. בן אדם לא פורעים חובות לפני שהם חייבים לעשות את זה. ולכן אם הוא טוען שהוא פרע בתוך הזמן, הוא לא נאמן, כי יש חזקה שאין אדם פורע בתוך זמנו. כמובן, זה לא חזקה מוחלטת. אם הוא יוכיח שהוא פרע, נקבל את זה, זה לא אמירה מופרכת. אבל נטל הראיה הוא עליו. זאת אומרת, אם הוא רוצה לטעון שהוא פרע בתוך הזמן, זאת טענה לא סבירה, נטל הראיה הוא עליו. אוקיי? ככה גמרא אומר. ובוא נניח שבתקופה שלנו פתאום נוצר מצב שאנשים כן פורעים בתוך הזמן. כל מיני סיבות, למשל, הרי היום אנשים מלווים בריבית, קוראים לזה יתר עסקה וכו', כל הפטנטים והרמות, אבל תכלס אנחנו מלווים ולווים בריבית. לפחות מהבנק, אוקיי? מישהו לקח משכנתה מהבנק, ופתאום קיבל ירושה גדולה. בהחלט סביר, נדמה לי שיש הזקה פה, לא בטוח, אבל נדמה לי. מה שנייה אחת? חברים, אני עוצר פה אנחנו נעצור בעצם לגמרי, כי 10 דקות צריך להישאר בממד. אז כל טוב. אם אצלכם יש הזקה, שימו לב, תיכנסו גם. להתראות, נתראה ב...
Thank you. Yeah. אתה יודע למה? הרי בוא,